מי שבראש שלו אומר, אין לי את זה, אני לא מסוגל, אני לא יודע לכתוב, אני לא יודע, רוצה, אבל אני לא יודע, אז תדעו שזה מחסום מחשבתי שאפשר להתגבר עליו. Press the radio button.
היי, אתם על רדיו בטן, אני יולי טשר, ונמצא איתנו היום יובל קשתחר. יובל הוא מעצב היזם, מייסד קהילת UX Writing Hub, שהיא הקהילה הבינלאומית הגדולה היום בעולם לכתיבת UX, ואנחנו נדבר עם יובל על איך לייצר תוכן איכותי, במקביל לעבודה שלנו כסחירים, וגם כמובן שנדבר קצת על מיקור קופי. אז היי יובל.
היי יהודית, מה קורה? כיף להיות פה.
תודה. כיף שזרמת וככה הקלטנו את הפרק בספונטניות. אז הקמת קהילה, אבל בעצם הקהילה הזאת הפכה להיות הרבה מעבר לקהילה. זה כבר ביזנס לכל דבר.
כן, בעצם אפשר להגיד שעשיתי מוניטיזציה לתכנים שיצרתי, וכיום זה עסק, ומעסיקים פרילנסרים, יש בית ספר של לימוד UX writing, והרבה מאוד מערכות של יצירת תוכן שקשורות לקהילה, שאני עובד עם פרילנסרים שעוזרים לי לעשות את זה, בין אם זה ניוזלטר, פודקאסט, בלוגים, פוסטים לסושיאל נטוורקס וניהול הקהילה, זה כבר, יש צוות שעובד על הדברים האלה ואני כבר לא לבד בדבר הזה.
מגניב, ואיך בכלל הגעת לזה? להקים קהילה, למנף קהילה לביזנס?
אני חושב שהשראה מאוד גדולה שהייתה לי, כשעוד עבדתי בעיצוב כשכיר, הגיע מסגי שרייבר בעצם, שהייתי ממש צורך את כל התכנים שהוא לו, וחבר מאוד חזק בקהילה שיש לו של המעצבים, והייתי שומע בתקופה הזאת הרבה מאוד פודקאסטים של מעצבים, ופודקאסטים על יזמות, ואיפשהו חשבתי שזה, שעל מנת למנף את הקריירה שלי, זה יהיה רעיון טוב לחשוב על נישה מסוימת לעבוד בתוכה.
משלב מסוים בקריירה שלך, ידעת שמה שאתה רוצה לעשות זה לא להיות מעצב, אלא לייצר תכנים?
לא, ממש לא. לא ידעתי שאני, מה אני רוצה בדיוק, שמה שאני עושה עכשיו זה מה שאני רוצה לעשות. כן ידעתי שאני חייב לבדל את עצמי איכשהו כדי להגיע לנקודה גבוהה יותר בקריירה. אני לא יכול להיות מעצב גנרי כזה, אלא אני צריך שאלה איזו התמחות במשהו מסוים. ובהתחלה גם חשבתי שאולי ההתמחות תהיה בדיזיין אנד קוד, כזה היה מגמה כזאת של פול סטאק דיזיינרס, שיודעים קצת לתכנת, אז עשיתי ממש קורס בנטקראפט, בתכנות כאילו, כי חשבתי שזה יהיה הג'ם שלי. טעות גמורה, הייתי גרוע מאוד בתכנות, או שהיה לי מעט מאוד סבלנות לזה בכל אופן, אז כאילו, כן חשבתי על כאילו מה יביא לי את הפלפל הזה במה שאני עושה, והיה תהליך חיפוש מאוד גדול של הדבר הזה, זה לא הגיע ביום אחד, זה היה ממש תהליך. וכתיבה זה משהו שבא לי בטוב תמיד, אגב. כתיבה כאילו, כשהייתי בכיתה ד' הביאו לנו איזו משימה כזאת, לכתוב איזה שיר, ואני זוכר שאפילו כאילו המורה שלי בכיתה דלת הזמינה את ההורים שלי במיוחד, כי היא מאוד אהבת השיר הזה, וזו המורה היחידה כזה שאיפשהו האמינה בי, והיא נתנה לי מה זה כאילו ביטחון עצמי על הקטע של הכתיבה, וכאילו אפילו נתייחסתי לזה כקריירה, אבל תמיד איפשהו במאחורה של הראש ידעתי שזה משהו שבא לי מאוד אינטואטיבי, ואז כשנכנסתי ל-UX, התחלתי לכתוב על התהליך שאני עובר, בין אם זה סתם עם כלים שאני משתמש בהם, או בין אם זה case studies על דברים שאני עובר, והרבה אנשים נהנו לצרוך את התכנים האלה בלי קשר, כאילו לקהילה של UX writing. קיבלתי אחלה פידבקים על נטו, על EOT יוצר תוכן בעולם ה-UX, כאילו, שזה כבר היה נישה נחמדה להיות בה, ועשיתי את זה בשביל כל מיני חברות שונות, וגם מזה הסתכרתי בתקופה מסוימת באבולוציה שלי, כאיש מקצוע.
אז אתה מצאת את הנישה שלך בלייצר תכנים על עולם המיקרוקופי. אני אתחיל מזה, האם אתה חושב שנכון לכולם לייצר תכנים? איך אני מבינה איזה תוכן נכון לי לייצר?
אז קודם כל, וזה סובייקטיבי לחלוטין, ויצא לי גם להרצות לצוותי מוצר של מעצבים, שאמרתי להם, היי, בואו נייצר תוכן, והם הסתכלו אליי ואמרו לי, לא יקרה. אז אני מבין שזה מאוד סובייקטיבי, וקשה לשים, לי לשים את עצמי בנעליים של מעצבים אחרים מהבחינה הזאת, כי אולי זה משהו שהוא שלי, אבל אני בכנות מאמין שכולם יכולים לייצר תוכן. ואני חושב גם שכולם צריכים לייצר תוכן. כי זה מאוד תורם, קודם כל זה מאוד תורם לקהילה שנמצאים בה. עכשיו אם אתה מעצב ראשי במייקרוסופט, למרות שאני יודע שיש בטח כל מיני NDA וכאלה, אבל גם אם עכשיו צוות המוצר של מייקרוסופט יפתח בלוג מעצבים, ונראה לי שיש לכם, אני באמת לא בחנתי את זה, וייצר תכנים על best practices מצוות המוצר של מייקרוסופט, על איך אתם מעצבים, אתם תצליחו לבנות קהל של אנשי מקצוע מאוד איכותיים, שעוקבים אחרי התכנים שלכם, ואומרים, וואלה, במייקרוסופט בא לי לעבוד. ומבחינת מאמץ של מה שקוראים באנגלית, employers branding, או כל הדברים האלה, זה חוסך המון תהליכים של HR, כי בעצם אתם כבר צוברים חשיפה לקהל מאוד מדויק של מעצבים שפשוט רוצים לעבוד איתכם בסופו של דבר, כי הם כבר יודעים מה התהליכים, איזה כלים אתם עובדים וכל זה. אני יודע שדרובוקס עושים אחלה של בלוג עיצוב, ספוטיפיי עושים אחלה של בלוג עיצוב, בוקינג עושים אחלה של בלוג עיצוב, כאילו זה נראה לי הופך להיות סטנדרט כבר בתעשייה של גם כל מעצב צריך להפוך להיות סוג של איש תוכן, ובמסגרת מה שהחברה נותנת לו לכתוב עליו, כי יש כמובן דברים חסויים בהמון חברות היום, אבל לכתוב על התהליכים הפנימיים של הארגון, לכתוב על המורל ועל כמה נחמד ועל איזה כיף היה לעמוד ביעד הזה, ואיזה פרויקט מלחיץ זה היה, אבל בסוף הוא עשה אימפקט מטורף, כי לא יודע, הצלחנו לעשות מהלך סייבר לכל בית חולים סורוקה בצוות שלנו, וזה דאג לביטחון המדינה בקטע המשוגע, וכל בזכות עיצוב נכון ומדויק, וככה עשינו את זה. וזה, וואלה, זה תוכן שהוא מרגש, כאילו, שצוות מוצר בטח של מייקרוסופט יכול לייצר. עוד שאני לא יודע איזה פרויקטים אתם עובדים, אבל שלפתי מהמותן כזה.
כן, אבל יש לזה גם חלק כזה של, אתה יודע, מעצבים בדרך כלל מאוד עמוסים בעבודה היומיומית שלנו, ואז בעצם זה אולי קצת, נגיד בחברות גדולות, אז זה הרבה מאוד עבודה של המרקטינג, או של צוות מיתוג מעסיק שמאוד נכנס היום.
אבל המרקטינג לא יוכל לכתוב את הקייס סטאדי על סורוקה, ועל המערך סייבר, ועל ה-UI המטורף שבניתם, כי כמה שהוא ירצה, הוא לא היה בנעליים שלכם. אז עם כל הכבוד למרקטינג, המעצב צריך לייצר את התוכן הזה.
מעניין. ואיך זה מקדם את המעצב שכותב את זה?
אז צריך לשבת עם המעצב, צריך שכותב תוכן, איש שיווק או אסטרטג תוכן, או לפעמים זה גם UX writer, שיודע להנגיש תוכן, יישב עם המעצב, וביחד הם ינסחו בלוג פוסט, והכותב יכול לכתוב במילים שלו, ואז האיש שיווק יכול לעשות את זה יפה וטוב וחוטי החוצה, אבל בסופו של דבר זה תוכן שיהיה חייב להיכתב על ידי, בדרך כזו או אחרת, על ידי המעצב. לדעתי טריק טוב, שאני יודע שהרבה חברות עושות היום, זה יש כותב, שהוא כאילו דואג לזה שכל האנשים בחברה ידעו לכתוב דברים, ידעו לכתוב מימיילים, וידעו לכתוב בלוג פוסטים, ועושה להם פשוט סדנאות פנימיות כאלה של כתיבה. הוא כותב מאוד איכותי, ובגלל שיוצאים מנקודת הנחה, שאנשים שעובדים בארגון הם בסופו של דבר אנשים שהם חכמים, עם ראש על הכתפיים, אז גם למעצב שחושב שהוא לא יכול לכתוב, הוא יכול ללמד אותו לכתוב. ושאלת מה ה-value, אז כאילו, כל עניין של עלות מול תועלת, באופן האישי, מעצב שמוציא תכנים איכותיים, יכול לפתוח לו הזדמנויות סופר שוות, כמו, יש איזה בלוג במדיום שאני ממש אוהב, על, כאילו לא קיבלו אותי לאפל מיוזיק, אז so I redesigned it. זה בלוג שקיבל מיליוני צפיות, ואחרי זה העסיקו אותו באפל בעקבות הבלוג פוסט הזה. תורף.
שזה מדהים, אני לא יודעת, אתה יודע, לפעמים דווקא זה יוצר תוצאה שלילית, אבל יפה שעבד לו.
ברור, כי כאילו אין לו מספיק קונטקסט וזה, ומי אתה? מי אתה ששם יושב מהיציע שתגיד אני הולך לעצב את אפל מיוזיק, אבל וואלה, עפו עליו, הוא קיבל מלא הצעות עבודה אחרי זה, זה קיבל מלא הייפ, כי הוא בקייס סטאדי עושה עבודה מאוד יפה, שווה להוסיף בשעונות את המדיום פוסט הזה, אני כל הזמן חוזר אליו.
מעולה.
כן.
נוסיף את זה. אז אז מה value אבל כשאני עושה את זה במסגרת החברה? כלומר, בסוף הvalue לחברה שבה אני עובדת.
נכון, שזה value מאוד גדול. בסופו של דבר, את עובדת במייקרוסופט, אתה עובד במנדי, אתה עובד בפייסבוק, אתה רוצה להקיף את עצמך בצוות מעצבים הכי מוכשר שקיים, אם אתה בישראל, אז בישראל, ואם בעולם, אז בעולם. ואתה רוצה שהתהליך איירינג יביא טלנטים לעבוד איתך. ולדעתי, תוכן איכותי ממש מושך טלנטים. כמו שהפודקאסט הזה מושך סיניורים מעצבים בחברות בכל הארץ, בגלל שזה תוכן איכותי. מי שהכי קל לראות את זה בבלוג של דרופבוקס, בהקשר של UX Writing. כי הם הראשונים שהתחילו להגיד איך UX Writing עובד אצלהם, והם המציאו מתודולוגיות משלהם, שמתרגלים אותם בכל מיני חברות בעולם היום, ויש לך כאילו כותבים מדרופבוקס, שהם נחשבים היום כאילו רוקסטרים, בגלל התוכן שהם יצאו לפני שנתיים, שזה אחד קוראים לו ג'ון סייטו, הוא יצר מלא תכנים אקסטרה איכותיים, ששותפו עשרות אלפי פעמים ככל הנראה, ווואלה, קיבלתי מדרופבוקס זה פינג כזה, תקשיב, אנחנו עכשיו עושים היירינג בישראל UX writer, בוא שנייה תשתף ככה עם הקהילת הפוסט, איך ששיתפתי את זה, קיבלתי את הלידים, את האנשים הכי איכותיים בקהילה, אמרו לי, בדרופבוקס אני רוצה לעבוד, ברזל, אני לא רוצה לעבוד בחברה כזאת, כי הם כבר יודעים איך התהליכים עובדים שם, זה מושך, זה אטרקטיבי.
וואלה, הבאת כאן אחלה כיוון למעצבים, גם במיוחד כאלה שבאמת רוצים להתקדם בתוך החברה, אני גם בטוחה שזה מאוד מאוד מקדם אותך בתוך הארגון, כי אם את נמצאת בחברה ואת משקיעה ואת הולכת וכותבת איזשהו מאמר והוא מתפרסם, אז את מקבלת עליו גם קרדיט מבחוץ וגם קרדיט מבפנים.
מה, זה ווין מטורף, ואני אגיד לך גם שכל המעצבים האלה, שאני מדבר עליהם, כל הכותבים האלה מ-2017, שאני בקשר מאוד טוב איתם היום, אז כולם עכשיו התברגו לתפקידים אקסטרה בכירים, בחברות אחרות אפילו, אחת הכניסה בסלק להיות הכותבת הראשית שם, וג'ון סייטו בסוף הוא פרודקט דיזיינר, הפך מ-UX writer, אבל כאילו הוא גם קודם, כולם קודמו בטירוף, כי תחשבי איזה כיף זה, את כאילו כותבת עבור הבלוג של דרופבוקס, ואת משתמשת בחשיפה המשוגעת שיש לחברה הזאת, בריץ' המשוגע שיש לחברה הזאת, ואת מקבלת ספוטלייט, כאילו, של התוכן שיצרת, על הקייס סטאדי שיצרת, וזה ווין ווין משוגע אם התוכן עובד.
אם באמת איזושהי מעצבת עובדת בסטארט-אפ שהוא קצת פחות עם שם מוכר, או סתם כזה איזשהו רצון לכתוב תוכן שהוא לא משוייך לחברה, אלא במקביל לעבודה כסחירה במקום כזה או אחר, איך שם אתה מציע בעצם להתחיל לכתוב את התכנים?
קודם כל, חשוב שיש שקיפות עם מקום העבודה, אף אחד לא רוצה כאילו להיכנס לפינות עם המעסיקים שלו, סטארט-אפ קטן, את יודעת, אני מדבר עם אנשים היום שאומרים לי, וואי, אני מפחד לפתוח לינקדאין, שהמעסיק שלי לא יראה, וחשוב שאני מסתכל לצדדים, אז כאילו, אם אתה בכלל מייצר תכנים, אז בכלל בטח אתה לא רוצה שיפתחו עליך. כאילו, בכללי, אני מאמין שצריך להיות, שווה שלהיות בשקיפות, וכל זה, אבל שוב פעם, זה benefit, זה מתנה בשביל החברה. אם עכשיו אני עובד בחברה מסוימת, קטנה, סטארט-אפ קטן, כנראה, ככל הנראה או שאין להם תקציב ל-content marketing writer, או שאם יש להם, הוא לא יוכל לכתוב בטירוף על התהליכי עיצוב שקורים בחברה. אז להפוך את כל אחד מאנשי החברה לאיש תוכן בפני עצמו, זה אחלה מרקטינג לחברה היום. אני רואה היום מלא מנכלים של סטארט-אפים צעירים שכותבים טיפים בלינקדין ומקבלים הרבה טראפיק. אני רואה מעצבים מחברות צעירות שוואלה, כאילו, אם זה מוצר מגניב ומרענן וכל זה, אז זה קייס סטאדי לכל דבר, והקהילה של המעצבים, עם כל הכבוד, כאילו, היא לא בדיוק נשענת על פרקטיסים מהעבר, כמו שהיא לומדת מתכנים של האחר ומטמיעה באופן מיידי. זאת אומרת, כאילו, מספיק שאיזה סטארט-אפ קטן עכשיו ניסה איזה טריק חדש עם איזה כלי חדש, או בנה איזה מתודולוגיה מעניינת, או השתמש בטיפוגרפיה בצורה שונה, או... אז וואלה, אפשר לשאוב מזה השראה ולקבל מזה כאילו, ולהשתמש בזה, אז גם אם... אז בכל שלב בקריירה, בין אם חברה בהתחילת הדרך, או חברה מבוססת, או בין אם אתה כותב, מעצב את כל הדרך, או מעצב סינר, תמיד יש אופציה לייצר תוכן שייתן ערך לאנשים אחרים, בין אם אתה מתעד או מתעדת את התהליך שאתם עוברים, או בין אם זה בסוף התהליך, אתם כותבים case study ACC על מה למדתם, ומה ה-value, ומה לפני ואחרי, והאימפקט של הדיזיין, וכל הדברים האלה. כי תמיד זה היה קשה, כאילו עכשיו אנחנו כבר עברנו את המשוכה הזאת, אבל היה שנים שזה כאילו היה קשה להסביר את the value of design, מה ה-value של design לחברה, לכמת את זה מספרית. אז כאילו אם אפשר לכמת את זה באיזה case study מספרית, לאוקיי, שינינו את הפרייסינג מודל, ולכן המספר המשתמשים עלה ב-20%, אז כאילו זה אחלה case study, גם עיצובי וגם של ביזנס, שעניין מלא אנשים, זה אחלה תוכן.
זה רעיון מגניב, ואני ממש אוהבת את הרעיון הזה. באופן כללי מתחברת תמיד ל-win-win situations כאלה, כן. של בעצם גם את ממנפת עצמך כעובדת, וגם ממנפת את הארגון שבו את נמצאת, וכל עוד שזה כזה תורם אחד לשני, אז זה מעולה.
לגמרי.
מעניין אותי להבין איך אפשר לייצר, איך אפשר לחשוב על לייצר תוכן שהוא לא בהכרח קשור באופן ישיר לחברה שבה אני עובדת, או למקום עבודה שלי, אולי זה בכלל בנושאים שמעניינים אותי, כמו שאתה הלכת וגילית את עולמות המיקרוקופי, אז איך בעצם מעצבת או מעצב יכולים למצוא את הנישה שבה הם טובים, ולייצר סביבה איזשהו תוכן איכותי?
יש המון נושאים ש... קרובים לליבנו באופן מאוד מאוד טבעי. כמו שעכשיו מאוד מעניין אותי לצורך העניין איור, סתם כי זה מעניין אותי, או שאתם בדיוק קוראים ספר מאוד מעניין על שינוי הרגלים, או כל מיני דברים כאלה, פשוט לנסות להתחבר ככה עם עצמכם, לתכנים שמעניינים אתכם, ולראות איך אתם יכולים להשליך את מה שמאוד מעניין אתכם לעולם תחנים, תוכן שבו אתם מעוניינים לעבוד. אז כן, לצורך העניין, בנוגע לאיך למצוא את הנישה, אז אני לצורך העניין, כאילו, יש את הנאום המפורסם הזה של סטיב ג'ובס, עם החברות הנקודות, הייתי ב... הוא מדבר שם על זה שנגיד הוא היה בסטנפורד, ואז הוא פרש, והוא ישן שם ככה בדורמס, על ספות של, על רצפה של חברים, ו... בגלל שירד ממנו הלחץ המטורף הזה של להיות בבית ספר, הוא נכנס לכל מיני קורסים, מה זה רנדומליים? אחד הקורסים זה קורס שקשור לטיפוגרפיה משונה כזאת, בדיגיטל, משהו כזה, ואז כאילו בנאום המפורסם שלו של ה-connecting the dots, הוא מדבר על איך הוא, את מי הדברים שהוא למד בקורסים הזויים האלה, במחשב הראשון בעולם של אפל שהוא ייצר, ו... למה יש לכולנו פונטים היום במחשב, בגלל שלסטיב ג'וב זה הפרקה, כי הוא חיבר בין איזה שתי נקודות. אז מה שאני מנסה להגיד זה ש, תמיד יש כמה נקודות לחבר, איזה עולם תוכן שעניין אתכם שהייתם קטנים, ועכשיו אתם יכולים להשליך את זה, מבלי להיות יותר מדי פילוסופי, כן? אבל על העולם תוכן הנוכחי שלכם. סתם דוגמה, קראתי ספר לפני שנה, שנקרא, Atomic Habits, ספר שמדבר על כל מיני טכניקות להטמיע הרגלים שהם חיוביים בחיים שלנו. אז כאילו קראתי את הספר וקלטתי שם על, קלטתי פתאום איזה נושא שמדברים עליו, שזה היה habit stacking, שזה היה כאילו לקחת הרגל שיש לך כבר היום ולהצמיד עליו את הרגל שאותו אתה מעוניין לסגל. אוקיי? סוך העניין, אם אתה רוצה לסגל את מחת הרגל של 20 כפיפות צמיחה כל ערב, אז, ובמקרה כל ערב לפני שאתה הולך לישון, אתה מצחצח שיניים, אז אתה שם סטקינג על הצחצוח שיניים, ואומר, כל פעם שאני מצחצח שיניים, מיד אחרי זה אני יורד ל-20 כפיפות צמיחה, וזה habit stacking, וככה אני מתרגל את עצמי, להכניס את הדבר הזה. אז כאילו, סתם יצרתי חתיכת תוכן, יכול להיות שהיא גם לא כזאת איכותית, אני חייב לציין.
לי זה עובד בלי שקראתי את הספר הזה.
העניין, כי הם פשוט שמו על זה את התגית, אבל זה עובד, בטח. הייתי לפני כמה חודשים בתאילנד, והיה לי מתחת לבית מכון איגרוף תאילנדי, אז כל בוקר היה לי הרגל של לדפוק איגרוף עם תאילנדי, כי זה פשוט היה שם בהליכת בוקר שלי. אז כאילו, זה הסטייקינג, זה קורה, אבל הם נתנו לזה שם. אז רציתי לכתוב כתבה בעולם העיצוב שקשורה למייקרוקופי סטקינג, איך אני כאילו מנסה לסגל עכשיו הרגל אצל המשתמשים שלי, אז אני לוקח מקום שהם כבר רגילים להיות בו ורגילים לעשות פעולה מסוימת בו, ומצמיד פעולה שהם לא הכירו.
יפה.
אז פרסמתי כתבה על זה, יכול להיות שזה לא כתבה מוצלחת במיוחד, נוסיף אותה בשואו נוטס, תקראו, תגידו לי, אבל זה רק דוגמה לתהליך יצירה, וחשוב להגיד שבתהליך יצירה, כמו תהליך יצירה של כל דבר, יצא לכם דברים מאוד בינוניים, וייצאו דברים גם מאוד טובים, ואתם בחיים לא תדעו מה טוב ומה לא טוב, לפני שהוא משוחרר, בדרך כלל הנתונים יגרמו לכם להבין את זה.
כן, אתה יודע, אני חייבת לחלוק עליך, אני חושבת שלפעמים תכנים מאוד טובים דווקא לא זוכים למספיק חשיפה. לא בהכרח זה המדד לתוכן טוב או לתוכן לא טוב.
זה לא מה שאמרתי. מה שהתכוונתי אליו זה שאתם משחררים תוכן להעביר, ואין לכם מושג מה פיק-אפ, מה יתפוס. זה מה שאני מנסה להגיד.
זה נכון, זה נכון.
יש סיכוי שהכתבה של המייקרוקופי סטקינג, האמת שאני אפילו לא זוכר, לדעתי היא לא הצליחה באיזה סדר גודל של מאות אלפי כניסות, כאילו זה בוודאות, אולי כמה מאות בודדים. ויכול להיות שהיא הייתה צריכה לקבל את הכמה מאות אלפים האלה, ואם הייתי אולי עושה פרייזינג אחר לכותרת, או שם תמונת קאבר שונה, כי שמתי ספציפית שם תמונת קאבר מאוד מכוערת, אז היא הייתה זוכה ליותר שיתופים ויותר חשיפות, כאילו, יכול להיות שיהיה לך איזה הברקה של אחר הצהריים, שאתה עשי איזה רשימה מעניינת של פודקאסטים שאת אוהבת, תפרסמי את זה, ופתאום יהיה לזה מאות אלפי כניסות. אין, את בחיים לא תוכלי לדעת מה יתפוס. ואת אומרת לעצמך בראש, אין, זה התוכן הכי גרוע שהוצאתי בחיים שלי, את לא רוצה ללחוץ אפילו על פאבליש, לוחצת על פאבליש, וזה מה שיתפוס. כאילו, כמובן גם שיהיה המון המון תכנים מאוד איכותיים, שאת תצפי שהם יתפסו, והם לא יתפסו, אבל אין מה להתאכזב מזה יותר מדי, כי מה שאני רוצה להגיד זה ש... בחיים אפשר לדעת מה יתפוס ומה לא יתפוס. חשוב אבל לייצר, כמו שאת מייצרת את הפודקאסט כל שבוע, כל שבועיים, אז חשוב שיהיה את הקונסיסטנטיות הזאת, כי זה מה שבעצם, כי אנחנו כאילו לא עובדים, זה לא איזה פיק כזה שמביא אותך להצלחה, זה דווקא הקונסיסטנטיות של היצירת תכנים, לבנות content machines כאלה, בין אם זה ניוזלטר שבועי, או פודקאסט דו שבועי, או... בלוג או יוטיוב שחייבים גם להיות שם עקביים. תוכן זה עבודה של עקביות, צריך לפעמים קצת להכריח את עצמנו לייצר אותו.
נקודה הזאת של לייצר תכנים, אתה רוצה ככה באמת לתת את כל האופציות של הסוגי תכנים, כל אחד יש לו באמת את החלקים שהוא יותר טוב בו, פחות, יכול להיות שאני לא טובה בכלום ושום סוג של תוכן אני לא יכולה לייצר?
אני חושב שכאילו... אין בעולם הזה בן אדם שהוא לא מעניין. כל בן אדם שקיים היום בעולם, מסתתר בתוכו עולם ומלואו. כאילו, אנשים, מה זה בן אדם משעמם? בן אדם משעמם זה בן אדם שהוא כנראה קצת יותר חסום, אולי טיפה פחות מחובר לעצמו, אז הוא כאילו אולי מנסה לרצות וזה. ובן אדם שהוא... וגם גם הבן אדם הזה שהוא כאילו לכאורה משעמם, הוא לא באמת משעמם, פשוט לא, הוא לא פתח את עצמו מספיק, ומספיק שנשב איתו איזה שעה וניפתח, אז אני אגלה פתאום שיש סיכוי שהוא כאילו הבן אדם הכי מעניין שפגשתי. ואני באמת חושב שכל בן אדם, לכל בן אדם יש את הזווית שלו, כל בן אדם יש לו משהו להגיד, על כל, כאילו, כמובן שיש המון אנשים שכדאי מאוד שהם יפסיקו לתת את הזוויות שלהם ולהגיד את מה שהם אומרים, והם קצת עושים abuse לפלטפורמות ולמדיומים השונים היום, אבל בכנות אני מאמין שכל בן אדם הוא מעניין, ופודקאסט זה דיבור, ואם אנחנו מדברים עכשיו ויש לי דברים מעניינים להגיד ואנחנו מנהלים שיחה, אז בסופו של דבר כאילו זה יצא מעניין, ואני חושב שכתיבה היא מגבילה לדיבור, אין הבדל בין דיבור לבין כתיבה, מי שיודע לדבר יודע גם לכתוב, ויש גם אחלה ספר שנקרא Writing for Designers, שמדבר בדיוק על זה, שכאילו כולם יכולים לכתוב, הכל בסדר, מספיק שאתם יודעים לדבר, אנחנו צריכים לסדר את זה בתור משהו כתוב, וזהו, למרות שלי יש מחסום מנטלי של וידאו, אני לא מצליח לעשות וידאו, לא יודע למה. אז כאילו, גם לי יש את המחסומים שלי, וגם לי
יש מחסום של כתיבה.
של כתיבה? כן. אני מבין. יש מחסומים, אבל אני מאמין בכל כולי, שגם על המחסום הזה של הוידאו אני אוכל להתגבר, ושזה ייקח אותי למחוזות מופלאים, ואצליח להעביר ליותר קהלים, יותר תוכן מעניין, ואני אצליח לעשות את זה. כמו שאת גם תצליחי להתגבר על הכתיבה, וגם על היור אני אצליח אגב, כמו שאני מצליח עכשיו. אבל, שאגב זה גם סוג של הבאה של תוכן, היור. אבל לא משנה.
אני שנייה רוצה לחדד את השאלה, כי מה שהתכוונתי זה שלא בהכרח בן אדם הוא מעניין, לא מעניין, אני חושבת שכולם מעניינים, כולנו מוכשרים, אבל אולי יש אנשים שבאמת פחות מתחברים לייצר תוכן. פחות אוהבים את...
אין בעיה.
אני רוצה להגיד שהם לא...
אל תעזור תוכן, אף אחד לא... אני מדבר כרגע יותר ספציפית לאנשים שאומרים לעצמם, אין לי את זה, ואני מנסה, כאילו מי שלא רוצה לייצר תוכן, חופשי, כאילו אל תעזור תוכן, לא מעניין, תעשו את מה שאתם אוהבים לעשות. מי שבראש שלו אומר, אין לי את זה, אני לא מסוגל, אני לא יודע לכתוב, אני לא יודע פודקאסט, אני לא יודע לעשות את זה, אני רוצה אבל אני לא יודע, אז תדעו שזה מחסום מחשבתי שקיים אצלכם, ואפשר להתגבר עליו, בדרך כלל כדי להתגבר עליו פשוט צריך להתחיל לעשות את זה, ואני יודע שזה קל להגיד, קשה לעשות, אבל זה האופן שבו מתגברים על זה.
הנקודה מעולה, כי אני חושבת שהרבה מהאנשים שאומרים לעצמם שהם לא מתחברים, זה הרבה פעמים נובע מאיזשהו מחסום, שהכי קל להגיד, טוב, אני לא מתחברת לזה, אבל בפועל זה איזשהו מחסום שקיים. ואיך זה יקדם אותי בתור... כי האמת, אתה יודע, זה אולי לא שאלה, כי אני חושבת שהיום...
אני מבין את כבר מגיע. אני חושב שלפני שמחליטים לייצר תוכן, צריך שיהיה אסטרטגיית תוכן. ומה אני מעוניין להשיג, באמצעות התוכן הזה. האם אני מכוון עכשיו לקידום בעבודה, האם אני רוצה לראות יותר טוב מול הצוות שלי, האם אני רוצה לקדם את החברה שלי ולהביא עוד כותבים מוכשרים, האם אני רוצה לעשות איזה name drop בפורטפוליו שלי ולשים את הלינק הזה שם, מה אני מעוניינת להשיג בעקבות התוכן הזה שאני עכשיו אייצר, או האם אני רוצה... לעשות סייד פרויקט שלי רווחי, ושאני אעשה לו מוניטיזציה, וזה גם בסדר. כאילו, כל אחד ומה שמעניין אותו.
אני חושבת שזו נקודה ממש טובה, כי בסוף ייצור תוכן לוקח זמן, לוקח משאבים, ואם אין איזושהי אסטרטגיה בסוף, אז לפעמים מאוד קשה להמשיך ולהתמיד.
אהבתי את מה שאמרת, כי באמת אנחנו יכולים לחשוב בראש שלנו על לשים איזו מטרה מעניינת, שאנחנו רוצים להביא לעצמנו בחיים הפרטיים, ובאמצעות תוכן להגיע לשם, וזה פשוט מגניב, כי נגיד עכשיו אני גם רוצה לעשות פודקאסט חדש, אני חושב על זה, לעשות פודקאסט ליזמי אינטרנט, כי אני מרגיש שאת בודד בקהילה הזאת של היזמי אינטרנט, כאילו בא לי לשוחח עם אנשים שכבר עשו את זה, יש להם ניסיון, ולהקשיב להם, ואני חושב שפודקאסט זה מדיום מגניב לעשות את זה, זה כמו שאת רוצה עם המנכליות, ותראו איזה תירוץ מגניב זה, זה גם תוכן שאנחנו זוכים מחשיפה וכל הדברים האלה, אבל זה פשוט מעניין לשבת עם אנשים שמעניינים אותנו, וללמוד מהם כאילו הם לא פחות מהמנטורים שלנו, ולקבל את הזכות לשאול אותם את כל השאלות שהיינו רוצים לשאול, במסגרת שאנחנו לא חייבים להם, זה לא עולה לנו שעות ייעוץ, אנחנו... פשוט שואלים, מתעניינים, וזה מתנה. אז זה מה שאני רוצה לעשות, וזה האסטרטגיה של תוכן שלי עכשיו, שבא לי לעשות, ואני חושב על זה, אולי אני אעשה את זה, אולי לא. מדיום, אז אני רוצה לשאול, מה המחסום של הכתיבה שיש לך? מה הדיבור שם?
וואו, זה מאוד אישי.
כתיבה זה צריך להתחבר למחוזות הכי אינטימיים של הלב שלנו, ו... וזה מה שמוציא את התכנים הטובים בסופו של דבר. אבל כאילו מה, מאיפה זה מגיע?
זה תמיד היה הצד הפחות חזק שלי, כתיבה. הדיבור תמיד היה הצד שיותר הייתי בטוחה בו, וכתיבה פחות. פשוט ברמת הכישרונות שאיתם נולדתי. אז תמיד המקומות של לשון, תחביר, היו ככה דקדוק, זה ככה המקומות שהייתי נופלת בהם. אוטומטית זה גורם לי פחות לרצות ללכת לכיוונים האלה.
אני מבין, אבל זה מעניין מה שאת אומרת, ממש מעניין. גם אני תמיד הייתי גרוע, אני נראה לי, לא יודע, כמעט נכשלתי בלשון אפילו. כאילו אני...
איך זה יכול להיות?
כי יש הבדל אם אתה מדבר על נושא ונשוא ומושא, שזה מה שהם לומדים אותך בתיכון, וזה לשון, ואני מכבד את כל האנשי הבלשנות ולינגוויסטיקס, ואנשים שחוקרים שפה, אבל שפה זה משהו שהוא מתגלגל ומתפתח ומתקדם, והיום עם האינטרנט, השפה וגם המיקרוקופי וגם התכנים שאנחנו כותבים באינטרנט, זה הרבה יותר איך שאנחנו מדברים בצורה כתובה, מאשר תחביר ולשון וזה. וכמו שאת יודעת לדבר ממש טוב, אז... לכתוב את מה שאת רוצה להגיד, זה גם כאילו דרך. צריך פשוט מבנים מסוימים, או לפחות שיהיה לך איזה רעיון מסוים שבא לך להעביר, ואז אחרי שיש לך רעיון לך למה שאת רוצה להעביר, אחרי זה הדרך ללכתוב אותו היא לא כזאת מורכבת, כי את פשוט כותבת את איך שהיית מסבירה את זה בעל פה אפילו, אפשר להגיד. ואיזה רעיון מעניין אותך להעביר לעולם, סתם ככה, אם את רוצה לשלוף?
בתחום המקצועי או בתחום של קידום אג'נדות?
בוא נדבר על התחום המקצועי, כי אנחנו בפודקאסט מקצועי
למעצבים. נושא שלאחרונה יצא לי הרבה לדבר עליו, זה על שהפרודקט ידבר בשפה אחידה עם המרקטינג, כלומר, יש הרבה פעמים פער בין השפה השיווקית שהמרקטינג לוקחים את הפרודקט, לבין איך שבסופו של דבר הפרודקט נראה בפועל. נגיד דוגמה מוזרה שקרתה לי, שאיזושהי עוזרת קולית, היה לה כזה פרסומת ביוטיוב, והיה כאילו מישהו שאל את העוזרת הקולית איזושהי שאלה, והעוזרת ענתה את זה בצורה ממש מגניבה, ואז אני ניסיתי את זה על הטלפון שלי, וכמובן שזה לא עבד, כלומר, זה היה מותם לאותו המרקטינג, וזה ממש בייס, כי זה עוד איזשהו voice skill כזה, שאם שמתם אותו במרקטינג, אז תדאגו שהוא יהיה לי גם בפרודקט. נגיד, זה סתם, ככה...
זה משהו שהוא... אז זה יהיה ממש מעניין לעשות כתבה לדעתי, שבה מדברים על המרחק שבין הפיץ' המרקטיאלי לפרודקט עצמו, כי זה כאילו, זה משהו שהוא מאוד, 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 מאוד נפוץ בעולם הסטארט-אפים. כאילו, יש לך את הספר, את הסרט The Inventor, את מכירה אותו?
לא.
היה איזה... עונה, סקנדל מאוד ענקית בסיליקון וואלי עם ממציאה, זאת מישהי שפרשה מסטנפורד, בדיוק אני פותח את זה מולי, קראו לה אליזבת הולמס, לחברה קראו טראנוס, והיא אמרה אני ממציאה את העתיד של בדיקות הדם, וכל מה שצריך זה דקירה קטנה באצבע ואני עושה לכם את בדיקות הדם, והיא מכרה למיליארדים את הקונספט הזה, זה היה סקנדל מאוד גדול, כי בסופו של דבר המוצר שהיא מכרה למשקיעים ולחברה אפילו, היה רחוק שנות אור ממה שהמוצר היה בפועל, שהמוצר בסוף לא עבד, ממש ממליץ לראות את הסרט, יש את זה ב-HBO, תראו. אז אפשר להתחיל את הכתבה קצת בזה שזה המקרה קיצון, אוקיי? המקרה הקיצון זה האינבנטור של כאילו וואו, איזה מרחק בין כאילו מה שאומרו שזה, אותו דבר אפשר להגיד גם על WeWork אגב. שגם שם היה לא מעט, מבלי להיכנס לפרטים, כי אני לא מכיר כל כך, אבל גם שם היה כל מיני הבדלים בין מה שהחזון של הפאונדר מרקטינג, לבין איך שהיה המוצר, וזה שונה, כי זה לא מוצר דיגיטלי. ומשם אפשר לקחת את זה לעוד סיפורים על זה, אולי זה סיפור אגדה אורבנית על Waze, שהפרודקט לא עבד בשיחת משקיעים הראשונה, אבל הם דאגו לשים את הכתובת, של המשקיע הראשי שם, כדי שהוא יוכל לבדוק על הכתובת שלו, ואז רק על הכתובת שלו זה עבד, למרות שהמוצר עצמו לא עבד, וככה הם הביאו את ההשקעה ל-Waze. אולי זה סיפור אורבני, אני לא יודע. אז כאילו...
זה נראה לי עובד כמעט, עובד היום בהרבה חברות סטארט-אפ.
ברור, וגם חברים שאתם מספרים לי שהם מהנדסים, והם כאילו, מצד אחד עושים פיץ' ללקוח, מצד שני יושב מהנדס ופותר את כל הבאגים, כאילו, כדי שהלקוח לא יראה את הבאגים. אז כאילו... אפשר לכתוב כתבה שלמה על שקיפות מול המשתמשים שלנו, ואפשר לכלול את כל הסיפורים המופלאים האלה, על האינבנטור ועל ווייז, שאני לא יודע אם הוא נכון, אבל הייתי עושה מחקר ובודק אם הוא נכון, עד הפרסומת ההיא שמצאת, ואז נותן את אקשן אייטמס ל... איך אפשר לבנוע את זה? איך אפשר לייצר אליימנט בין אנשי המרקטינג שנותנים פרומס מסוים, לבין אנשי המוצר?
מעניין.
אני יודע שבמנדי למשל, הם עושים כל מיני מושן גרפיקס, וידאו עם סופר מעניינים כאלה, שאת הוידאו האלה הם גם מראים למשקיעים כחזון לככה אנחנו רוצים שהמוצר יהיה, אבל הם גם מראים את זה למתכנתים ואומרים להם ככה אנחנו רוצים שהמוצר יהיה, וככה בעקבות חזון של הם מוכרים, הם גם מצליחים לייצר, אז אולי הייתי מדבר אפילו עם אחד מהאנשי מושן של מנדי, ואיתו מייצר את התוכן הזה, כי הם ממש ממש טובים ספציפית בתחום הזה של לייצר את האליימנט הזה שבין הפרומיס לבין הפרודקט.
בדיוק הייתה לי חיים יבגני, אז כן.
כן, כן, הוא מתותח על, יש לו סרטון ביוטיוב שהוא ממש מדבר על התהליך הזה, באחד הסרטונים שלהם שם.
מגניב. טוב, בוא נדבר
קצת על מנדי. אז תכתבי עכשיו על... אז עכשיו...
איך קורה לי מחסום כתיבה? האמת שעכשיו אחרי שסידרת לי הכל וזה מוקלט, אין לי מחסום כתיבה, עכשיו יש לי מחסום של זמן. זה בוא נראה אותך פותר. אני חושבת שאנחנו כמעצבים קוראים הרבה, צורכים הרבה תכנים, ואנחנו מורגלים לזה שלפעמים קצת מציפים אותנו בתכנים שהם לא מספיק איכותיים. ולפעמים זה קצת מבאס, כי אני מחפשת איזשהו רוצה לקרוא כאילו משהו... כבר יושבת, רוצה לחפש איזשהו תוכן איכותי ונתקלת במשהו בינוני. ואני חושבת שגם הרבה מהם מתפרסמים לפעמים במנדי, במדיום. אני נתקל לי המנדי עם המדיום. יבגני יהרוג אותי. מתפרסמים במדיום. אז מה דעתך על כל הכתיבה הבינונית הזו?
אני לא חושב שכתיבה כדי שתהיה בינונית היא בהכרח צריכה להיות במדיום, יש כותבים בינונים גם בפורבס ובמגזינים הכי גדולים בעולם. כתיבה בינונית קיימת בכל מקום. כן, בנוגע למדיום יש לי הרבה מה להגיד. אם אנחנו מסתכלים על זה מהפן של המעצבים, אז או מהפן אפילו העסקי, אז מדיום, אוקיי, איזה מוצר זה? זה מוצר שפיתח אותו הבחור שייצר את טוויטר, רשת חברתית לכותבים, בהתחלה הם הלכו לנישה של להיות סוג של CMS חדשני כזה, אז הם נתנו למלא פאבליקיישן במה, כמו UX Design CC ו-Hacker News וכל אלה, ואז ביום בהיר אחד, נדעתי ב-2017, הם שינו את המודל העסקי שלהם, והתחילו לשים את הפייוול הזה, וזהו, אז אני, יש לי את מדיום שלפני הפייוול, ומדיום שאחרי הפייוול. אני פרסמתי שם הרבה לפני הפייוול, בכל מיני פאבליקיישנס של מוזלי, ו-UX Design CC, ו-Prototyper IO, ו-The Startup, וכל אלה, וקיבלתי משם חשיפה אקסטרה איכותית, כי היה להם דומיין אוטוריטי גבוה, שמו אותי במקומות יפים בגוגל, היה מגניב. בשלב מסוים הם שמו שם את הפייוול, ופשוט נראה שכאילו באופן שיטתי, האיכות של התכנים שמרדה, כל אחד כתב שם תכנים, ומי הגו-טו שלי של צריכת תכנים, זה הפך להיות פשוט בית שימוש, ואני פשוט כבר לא נמצא שם יותר, בכלל. זה הדעה שלי בנוגע למדיום, ואני גם לא כותב לי שם יותר, למרות שיש לי כאילו אחלה פולווינג, וכל זה. אני משתמש שם במדיום, נטו כדי לעשות לי הוסטינג לדרפטים, ולפעמים עדיף כבר לעשות את זה בנושן, והאמת שיש לי האק מגניב למדיום של לבנות את הפורטפוליו שלי על מדיום, שיש לי הרבה תלמידים היום שאנחנו בונים להם פורטפוליו במדיום, שזה די מגניב האמת.
רעיון, כן.
כאילו הם מייצרים פאבליקיישן, ואז הם כותבים case studies, ואז הם עושים submit של ה-case studies לפאבליקיישן של עצמם, וזה האק מגניב למדיום, כי אז הם לא צריכים להתעסק בעיצוב, כי ה-CMS של מדיום הוא כל כך מושלם, אז הם פשוט מתעסקים בלכתוב את התוכן, לשים שם כמה תמונות, ו... יש להם כבר URL שאפשר לשתף.
אחלה רעיון, אחלה רעיון לפרודקט דיזיינרס שמקשיבים לנו עכשיו.
לגמרי, לגמרי, כל התלמידים שלי, אני דוחף אותם לזה עכשיו. זה האק חדש שגילים.
מגניב. טוב, יובל.
זה השימוש במדיום היום. אני רוצה להסתייג אבל גם טיפה, כי הרבה פעמים אני מתחיל לייצר תכנים ואני לא יודע מה יתפוס וזה, ומדיום זה מאוד קל, אתה פשוט פותח פרופיל, משחרר פוסט וזורק אותו לחלל העולם, ולפעמים אתה גם יכול סאבמיט לפאבליקיישן מאוד נחשב, ואז להגיד וואלה כתבתי לפאבליקיישן הזה, ומי בן אדם שכאילו אין לו שום תכנים בחוץ, אתה נהיה בן אדם שכבר מפרסם בפאבליקיישנים נחשבים, אז כאילו יש שם איזה מדרגה שאפשר להתגבר עליה מאוד מהר באמצעות מדיום, שעל זה אני חייב לתת להם קרדיט, פשוט כן, אני פחות צורך שם תכנים, אם יש לכם את האופציה לעשות סאבמישן לפאבליקיישן שמחוץ למדיום, כמו בחיים לא הצלחתי, אבל נגיד לסמשינג מגזין שפרסמו את הדברים שלכם, או בלוגים מגניבים של מעצבים, אז תגישו לשם ותקבלו חשיפה יותר מדויקת ומעניינת מאנשים שעצומת לב שלהם הם על התכנים שלכם, השכרה.
אז נראה לי, אולי תסביר בכמה מילים קצת יותר, כי אני לא, נגיד, לא ממש הבנתי, אני אף פעם לא פרסמתי תכנים. Okay. היה לי ברור שאם אני כתוב כתבה, אני כנראה אעלה אותה למדיום, כי זה המקום היחיד שאני יודעת שאפשר לתת עליו okay. תכנים. אז אולי תן כזה סקירה ממש קצרה.
על מה, הלך לעלות למדיום, או על מה בדיוק?
לא,
מה,
איפה אני יכולה לפרסם? אני כתבתי כתבה, זהו, ישבתי, הכנתי, השתכנעתי, זהו, יש לי כתבה מוכנה, מה אני עושה איתה עכשיו? איך אני מפרסמת אותה?
יפה, אז אפשר ללכת פה על שתי שיטות. קודם כל, תוכן איכותי זה משהו שכולם צריכים, כי אנשים מתים לפרסם תוכן איכותי, אז אם כתבתם תוכן שהוא מאוד מאוד איכותי, יכולים עכשיו לקבל אותו בפאבליקיישנים הכי מעניינים שאפשר. אז אפשר לעשות פיצ'ים לכל מיני פאבליקיישנים ולשאול אם זה מעניין אותם, מחוץ למדיום. סמשינג מגזין, יש להם בטח כאילו, יש להם בטח מסמך, כאילו לא בטח, אני מכיר את זה, יש להם מסמך מפורט להגשה של פיצ', אתה עושה פיצ' לתוכן, ואז אולי הם יקבלו אותו, אולי תהיו ברי מזל ויקבלו אותו, בדרך כלל מחפשים מישהו יותר מנוסה, אז לא סמשינג מגזין. אז כן, זה בקשר לזה. אם אתם רוצים במדיום, שיקבלו אותו לפאבליקיישן, אתם יכולים פשוט לעשות, להיכנס לפאבליקיישן שמעניין אתכם, ובדרך כלל יש להם guidelines לאיך לעשות פיץ', ואז אתם מבקשים שיוסיפו אתכם כרייטרס, ואז אתם עושים סאבמיט לפוסט שלכם דרך מדיום, אפשר גם דרך זה, וזהו, קשרים אישיים, לכו ללינקדין, תראו מי האדיטורס של הפאבליקיישן שמעניינים אתכם, לפרסם בהם, ו... ומי יודע לאן תגיעו, אם הצלחתי להגיע ככה למקומות סופר מעניינים, פרסמתי עם, בבלוג של שופיפיי ובבלוג של אדובי ובבלוג של אלמנטור ו-UXPin וכל מיני כאלה ווואלה, תפקו על הדלת, כאילו עד פשוט.
מגניב, אחלה טיפ לסגור איתו. כן, יובל, יש לנו כאן את זמן השאלה הקבועה של סוף פרק.
שכחתי כבר מה השאלה הזאת.
אז הנה, תהיה מופתע, מקווה שתהיה לך תשובה. אז עברת תהליך מדהים עם הקריירה שלך, ובאמת ככה ספרנו כאן לא מעט הצלחות, אבל...
הלו, רק התחלנו,
שנייה, עוד לא סיימתי את השאלה. אבל כולנו יודעים שבדרך להצלחות אנחנו נופלים הרבה. אתה יכול לשתף באיזושהי סיטואציה קצת יותר מורכבת שקרתה לך במהלך הקריירה, שבסופו של דבר הובילה אותך למקום המעולה שאתה נמצא בו היום?
אני חושב שאני יכול להיות במקום יותר טוב, זה א',
כולנו.
כן, חיים. אני חושב שהתוצר של מה שקיים היום זה פשוט רצף מוחלט של כישלונות והתרסקויות ומקומות מאוד נמוכים וקשים שהייתי בהם. וכל כך הרבה פעמים בחיי כאילו הייתי במקומות מאוד נמוכים, כאילו, הרבה מאוד כישלונות. עם בחינת הקריירה, שבהתחלה חשבתי שכדי להיות יזם מוצלח, אני צריך ללמוד משפטים כדי להיות בנטוורקינג, אז לא יודע, אז למדתי משפטים בבינתחומי, ותוך כדי התעסקתי בכלל בעיצוב גרפי, והייתי all over the place, וניסיתי לעשות דברים. אז יצאתי מהלימודים, והייתי בחובות ומכללה, כאילו, שבמיינד שלי אני בכלל רוצה להיות מעצב גרפי, אז אני לא מוצא עבודה גם בעיצוב גרפי, ואז אני פשוט הולך לעבוד באיזה סטודיו, בסוואטשופ של החיים, בתנאים לא תנאים, כאילו רק כדי להיכנס ללופ ו... בתקופות, כאילו השבוע הזה שפרשתי, היה לי איזה חודש בחיים, שגם פרשתי עם הלימודים, גם עבר, הייתי במעבר דירה, גם פיתרו אותי מהעבודה, גם סבא שלי נפטר באותו חודש, וגם דודה שלי נפטרה באותו חודש, וכאילו הרגשתי באותו חודש שהעולם פשוט גדול עליי, כאילו בקטע בלתי נתפס, והניצחון זה לקחת את עצמך כאילו ברגעים האלה, ולאסוף את השברים ולבנות את עצמך. כאילו, לא, יכול, אפשר לעשות פרק שלם רק על הכישלונות, כאילו. הכל מאבק, שום דבר לא בא לי בקלות, ועדיין, בעודנו מדברים, הקושי חי ובועט. כל בוקר זה לקחת סכין קומנדו, לשים אותה בין השיניים ולצאת למלחמה. זה שום דבר לא בא בקלות.
אחלה מסר לסגור איתו את הפרק, אני בטוחה.
מיכה, אם הגעתי מיליטנטי ככה לקראת הסוף.
זה בסדר, אני גם חושבת שבתקופת הקורונה, אז אני בטוחה שהרבה מעצבים עכשיו מתמודדים עם כל מיני סיטואציות לא נעימות, של פיתורים או של קיצוצים בעבודה, ובאמת, בסוף
יש לכם זמן עכשיו? כל סוג של זמן? קחו, יצרו תוכן, תגרמו לאנשים לשים לב אליכם, שימו אותו מול העיניים הנכונות, צרו קשר עם אנשים בלינקדין, תבנו לכם הזדמנויות, אף אחד לא יגיש לכם אותם, ותציקו לאנשים, כי כל הזמן יגידו לכם לא, ומלחמה עד הכן, ותשיגו גם את הכן הזה, כי הוא מגיע בסוף.
מגניב, יופי. יובל, איזה כיף שהיית איתנו כאן הערב, ותודה לכם המאזינים שהקשבתם עד עכשיו. מזמנים כמובן להצטרף אלינו בקבוצה רדיו באטן, ונשתמע בפרק הבא. ביי! Press the radio button. Radio.